שלום וברוכים הבאים לסרטים להשכרה, מדברים קולנוע. אני סתיו.
ואני שקד.
והיום אנחנו מדברים על...
היום אנחנו מדברים על פרסייט משנת 2019, פרזיטים, שביים בונג ג'ון הו.
מה זה, זה בונג ג'ון הו? זה נשמע סרט זר. מה, אנחנו הולכים לדבר על סרט זר?
הפרזיט, הפרזיט. כן, אז זהו, אנחנו הגענו לפרק 9.
כן, אנחנו עד עכשיו, עד פרק 9, לא היה לנו מושג שקיימים סרטים זרים. גם לאקדמיה, אגב, לא היה מושג שסרטים זרים קיימים עד שנה שעברה. אבל כן, הגענו ליום. לנו לקח 9 פרקים.
הקלטנו 8 פרקים, חודשיים, ומסתבר שעושים סרטים מחוץ להוליווד, אז החלטנו לנסות.
הוא סיפר לי על הסרט הזה, אני לא האמנתי פשוט.
לא ידעתי שיש סרטים שלא דוברים אנגלית. אבל זה גם סרט שיצא בשנת 2019. וכבר דיברנו, היינו כבר בשנת 2019, ודיברנו על זה, על אותה שנה בקולנוע מההקשר של מיד-סאמר. אז זהו, אז הייתה שנה מאוד מאוד חזקה לקולנוע, אז אני חושב שזה... ככה אם להגיד בקטנה איזה סרטים יצאו באותה שנה, קיבלנו את The Irishman ב-Once Upon a Time in Hollywood, ו-Marriage Story, ו-Jojo Rabbit, ו-Endgame, ו-Knives Out, ותעצור אותי. Midsummer אמרנו...
Marriage Story, Ford vs. Ferrari, Once Upon a Time in Hollywood, 1917, Little Women, והטקס באמת באותה שנה, התחרות הייתה מאוד מאוד מאוד... גדולה, כאילו, אתה מסתכל על כל השמות האלה שהיו מועמדים נגד פרסייט, ובסופו של דבר פרסייט זכה ב4 פרסים מאוד מאוד חשובים. הוא זכה בסרט הכי טוב, בבמה הכי טוב, בתסריט המקורי הכי טוב, ובסרט עולמי הכי טוב. ואני זוכר באמת את האווירה, אתה יודע, באותו זמן בעולם הקולנוע. אני זוכר איך שפרזיטים באמת לא היה המועמד הכי מובעיל והכי זה לזכייה, כי זה היה נראה מאוד מאוד הפתעה, במיוחד עם איך ש... אתה יודע, אתה מסתכל... אחורה, שנה אחורה, והסרט שזכה הוא גרין בוק. כלומר, יש לאקדמיה הרבה מאוד פעמים נטייה להיות יותר שמרנים בדעות שלהם על קולנוע, בדעות שלהם בסרטים וזה. ועד עכשיו, עד פרזיטים, לא זכה אף סרט, כאילו באוסקר באמת לסרט הכי טוב. אז ככה, באמת זה היה מאוד מאוד לא צפוי שהוא יזכה, ובסוף הוא זכה והוא עשה היסטוריה. כאילו הסרט הזה הוא באמת, אם אנחנו מסתכלים על תולדות הקולנוע, הוא יהיה שם... שנים קדימה, בתור הסרט הזר הראשון שזכה באוסקר, וזה מדהים בעיניי.
הוא קיבל, אתה יודע, הוא קיבל אהדה מאוד מאוד גדולה, עצם העובדה מאוד. שסרט דרום קוריאני קיבל מספיק הוקרה כדי להיות מוקרן בארץ בבתי קולנוע, אתה יודע, יותר מסחרים, Yes Planet, Cinema City, ווואטאבר, ולא היה מוקרן רק בקולנוע לב, מיד-סאמר למשל, סרט ענק, אחד מסרטי האימה הכי מעניינים שנוצרו בשנים האחרונות, ובעשורים האחרונים, לפי דעתי לפחות, הוקרן רק בקולנוע לב, גם כן, בהקרנות ספציפיות, בהקרנות מיוחדות. ככה פרסייט באמת קיבל צ'אנס נוסף אחרי שהוא זכה, כי הוא היה איזה, לא יודע, חודש בקולנוע, אתה עבדת בקולנוע באותה תקופה, נכון?
לא.
לא, זה היה קצת לפני. אז הוא היה באמת חודש בקולנוע, אולי קצת פחות, הוא ירד, ואז הוא זכה באוסקר לסרט הטוב ביותר, והבמאי הטוב ביותר, והתסריט הטוב, המקורי הטוב ביותר, והסרט הזר הטוב ביותר. אני מפחד שאני חוזר על עצמי. וגם הסרט הטוב ביותר, וגם הסרט הטוב ביותר. אבל הוא קיבל באמת, אחרי שהוא זכה בסרט הטוב ביותר, אז היה לו צ'אנס נוסף בקולנוע. האמת שזה הסרט האחרון שראיתי בקולנוע פה בארץ. כאילו, זה היה...
אני לא זוכר מה הסרט האחרון שראיתי.
זה היה הסרט האחרון, כי ראיתי אותו כבר בקולנוע, ואז היה... אתה זוכר את השבוע האחרון לפני שהקורונה התחילה, נכנסה ככה בבום באמצע מרץ?
וואלה, לא. מה היה בקולנוע באותו זמן? אני הייתי בצבא. אני עדיין בצבא.
היה ג'וג'ו רביט וליטל ווימן, אבל כאילו, זה היה אחד הימים הכי מוזרים בחיים שלי. זה הרגיש כאילו, סוף העולם מגיע. זה היה גם, היה יום גשם כזה, גשם מוגזם, רוחות וזה, והגענו לקניון, והקניון היה ריק לגמרי, ראינו אותו בקולנוע בכפר סבא. והקולנוע היה ריק לגמרי.
באמת?
אתה יודע, הקניון היה ריק לגמרי, והיה גשם, והייתה אווירה כללית של כאילו, כאילו העולם הולך להתפוצץ עוד, עוד איזה 10 שעות, והדבר הדבר ההגיוני שחשבנו לעשות זה ללכת ולראות הסרט שזכה באוסקר.
נשמע כמו החלטה שאני הייתי עושה, קודם כל, אז...
אבל אנחנו כל כך נהננו, כי אני, זה היה אני ואלון, כאילו, וישבנו, ישבנו פשוט בקולנוע, בתחושה של, כאילו, פוסט-אפוקליפסה, כאילו, העולם הולך, אתה יודע, להתפוצץ עוד כמה שעות, ואנחנו יושבים ורואים לבד באולם, כאילו, באולם קולנוע יחסית גדול, את פרסייט.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי, אחי, את היום הזה ב-2012, שהעולם עומד להיחרב, ואני חושב שהרעיון הכי חכם, הקליפ הכי פופולרי בעולם באותו זמן היה גנגם סטייל, ואני חושב שזה יהיה רעיון ממש 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 טוב. אתה יודע, בגלל שזה מכל העולם, מכל הטיים זונס, אני חושב שזה רעיון ממש ממש טוב להסתכל בקומנס כל פעם ולראות... ואנשים באמת התקנו שם את המצבים בעולם, ואני זוכר שהסתכלתי, והיה שם איזה אוסטרליה, אתה יודע, אוסטרליה הראשונה בטיימזון, זה כזה אוסטרליה רשמה כזה, הגיע התאריך, אוסטרליה לא הוחרבה עדיין. ואני זוכר ש... וזה החוויה הפוסט-אפוקליפטית שלי. עם גנגם סטייל.
עם גנגם סטייל.
אוי, 2012, פעם אחרונה שהייתי שמח.
וואו.
יפה לי.
אבל אנחנו מדברים באמת על, על איך שהסרט התקבל, וזה חלק מאוד חשוב, כאילו, מההיסטוריה של הסרט בתוך עולם הקולנוע, אבל מעבר לזה, מדובר בסרט גם מעניין בפני עצמו, בסרט אחלה בפני עצמו. לפני שניכנס לסרט, אתה רוצה רגע שנדבר רגע על העלילה של הסרט, לדבר על, על מה הסרט מדבר בעצם?
לתקצר אותך?
אני, אתה רוצה שאני אתקצר?
לא, אני שואל, אתה רוצה שאני אתקצר אותך?
תקצר.
אוקיי, אני אתקצר.
תקצר אותי, if you can.
I will אתקצר אותי so bad.
לא! פאק! I'm out of you, man!
מת, no homo. כן, תקציר. אז הסרט באמת מדבר על...
לא, אתה מבין? זה כאילו האנשים שדיברו על הומופוביה בקולנוע לפני פרק.
כן, כן. טוב, אז הסרט באמת מתחיל, סרט דרום קוריאני, הסרט מתחיל בלהציג לנו משפחה ממעמד מאוד מאוד נמוך, אקונומית, וכן, אנחנו באמת מגלים את זה כי הם גרים במרתף כזה, והם חיים לא חיים כזה, והם מנסים למצוא כל דבר שיביא להם כסף. ואז באמת אנחנו מגיעים למשפחה העשירה, שלהם באמת אין יותר מדי דאגות כלכליות, הדאגות שלהם יותר ברמה הפסיכולוגית. הילד שלהם מתמודד עם הרבה קשיים, הילדה שלהם גם קצת יותר קשה לה, קצת לא מתייחסים אליה, והסרט הזה באמת מראה לנו את המפגש בין שתי המשפחות, איך המשפחה הענייה הופכת לעובדים של המשפחה העשירה, מה שנקרא, זוחלת את דרכה אל תוך ה... אל תוך הפיירול של המשפחה העשירה.
קצת משנה את העובדות במציאות כדי להשיג לעצמם מקום לעבוד בו.
בדיוק. וכן, ומראים לנו איך כל העסק הזה באמת נופל. נופל לחלוטין ומתרסק בצורה הכי מדממת שאפשר.
אוקיי, מעולה. בואו נדבר רגע על מה הסרט מדבר בעצם. מה קיבלת מהסרט? סרט שאתה... אתה יוצא ממנו, אתה לא יכול להישאר אדיש, אתה הרגשת משהו לכאן או לכאן.
כן, אתה יודע, אני זוכר שראיתי את זה, והמחשבה באמת שעברה לי בראש הכי הרבה זה, כאילו, מי הפרזיט פה בעצם? כי יש לך את השם פרסייט והוא מאוד מאוד מפציץ, אבל אתה יודע, הפרסייט הזה יכול להיות בו זמנית גם המשפחה הענייה וגם המשפחה העשירה. יש ביניהם הרבה מאוד מקבילים שיושבים ביניהם. כלומר, אולי פה, כאילו, מצד אחד יש לך משפחה עם אבא, אמא וילד בן, ילדה בת, גם במשפחה השנייה, אמא, אבא, ילד בן, ילדה בת, ויש להם את כל הדברים המקבילים האלה, אבל הדבר שכאילו הכי מפריד ביניהם זה המעמד. זה נראה באמת כאילו בסרט הזה אין אפילו מעמד ביניים. כלומר, יש את המעמד המאוד מאוד נמוך ויש את המעמד המאוד מאוד מאוד גבוה. והפרזיטיות הזאת, אתה יודע, כשאתה חושב לעצמך, למה ספציפית המשפחה הענייה היא פרזיטים? כי הם הולכים על כל על כל השכר של המשפחה העשירה. למה משפחה עשירה? פרזיטים. כי תסתכל עליהם, האישה לא עובדת בכלום, כל היום רק מסתובבת ברחובות, מסתובבת בקניות, לא עושה באמת משהו עם החיים שלה, והאבא גם, הוא לא באמת איזה משהו מיוחד, הוא פשוט איזה מנכ״ל, הוא פשוט איזה, ואת כל הכסף שלו הוא עושה על חשבון האנשים העניים. הילד, כמו ש... ואני חשבתי שיש סצנה ממש מעניינת שהאחות כאילו מספרת לקווין, הילד של המשפחה עניה, מספרת לו איך בעצם הוא מזייף את הכל כדי לקבל תשומת לב. וזה גם עוד איזשהו מונח כזה של פרזיטיות שאתה מסתכל, הנה יש פה ילד שלא חסר לו כלום כביכול, אבל הוא פרזיט של תשומת לב ולא יכול לזה. אתה מבין למה אני מתכוון?
אוקיי, אבל אתה אומר משהו מאוד שיכול להישמע כמו משהו שיפוטי. שזה בסדר, אנחנו בתור הקהל של הסרט, צריך לקחת את מה שהסרט, אתה יודע, שתה לנו בצורה אובייקטיבית ולפתח את זה לשיחה. אבל באמת זה מוביל אותי למקום הזה שבונג ג'ון הו בתסריט שלו, בסרט שלו, באיכשהו מגיש לנו את הסיפור, איכשהו מגיש לנו את הקונפליקט, איכשהו מציג לנו את הדמויות, הוא עושה את זה בצורה מאוד אובייקטיבית. הכוונה זה שיש לנו דמויות שהן לא מושלמות. זה לא שהרבה פעמים אתה יכול לחשוב על זה שהעשירים יש להם הכל, אבל הם אנשים מגעילים והם אנשים רעים, ובמקביל האנשים העניים, אתה יודע, הם יודעים מה באמת טוב, יש להם לב טוב, אין לנו את הדברים האלה פה. יש לנו 100% נסיבות, והסרט אף פעם לא, אתה יודע, האנשים העשירים והאנשים העניים, שניהם עושים טעויות, שניהם עושים, אתה יודע, עושים פעולות, מגיבים בצורה כזו או אחרת לסיטואציה. הם צריכים לפעול כדי לקבל דבר כזה או אחר. אז באמת, אתה יודע, אבל מה שבונג ג'ון הוא עושה בסרט, כאילו, איכשהו מציג לנו את זה, הוא אף פעם לא מנסה, אתה יודע, להגיד לנו, תסתכלו על זה, תשימו לב לזה, הוא פשוט מציג לנו תמונה מאוד אובייקטיבית ונותן לדמויות, אתה יודע, להגיב, לעשות משהו, לפעול, והוא אף פעם לא מסתכל על משהו שבן אדם עושה ועושה, אוי, תראו אותו, תקסק לנו בפרצוף של לטיף לנו מוסר לגבי, תראו איך צריך להתנהג ואיך לא צריך להתנהג. הוא פשוט, אתה יודע, לוקח צעד אחורה, נותן לדמויות לעשות את מה שהן רוצות לעשות, ונותן להם פשוט להגיב, לתת להם להוציא את התגובות האלה. ומשם הוא, אתה יודע, הוא מאפשר לסרט להיות פחות כבד, ואתה לא... איזה סרט ראיתי? כן, היה את הסרט 12 שנים של עבדות, ובלי להוריד אתה יודע, בלי להוריד מהחשיבות של הנושא והחומרה של הנושא, אבל זה סרט של סטיב מקווין, ולאורך כל הסרט אתה קצת קשה לך, זה גם כן, אלה שני סרטים שמדברים על נושאים מאוד בעייתיים ומאוד, אתה יודע, כאובים בחברה, זה קרה בעבר, זה קורה עד היום. אבל מה שהרגשתי ב-12 שנים של עבדות, זה שאני לא יכול להיכנס לסרט, אני לא יכול להיכנס לדמויות, אני לא יכול להכניס את עצמי לנעליים של ה-bad guys או ה-good guys, או סתם לנעליים של בן אדם, כי לאורך כל הזמן הזה, הבמאי, אתה שומע את הבמאי עושה לך, תראה איך הוא מתנהג.
אבל שמה, יש סרטים ויש סרטים, אתה יודע. אתה לא יכול להשוות את 12 שנים של עבדות, שזה נושא היסטורי מאוד מאוד כאוב, אתה יודע, לפרזיטים.
הכוונה שלי היא לא על הנושא עצמו, אלא איך הפילמייקינג מתייחס לזה. אז אל תוציאו את מה שאני אומר מהקשר, אבל הכוונה שלי זה שעצם העובדה שבונג ג'ון הו בוחר להציג את הסיפור הכל כך אכזרי הזה, שהוא כן סיפור אכזרי, הוא כן מספר סיטואציה שהיא מאוד קשה, אבל עצם העובדה שהוא בוחר לתת לכולם לא להיות מושלמים באותה מידה, אבל בדרכים שונות, ולא לשפוט אף אחד, הוא נותן לך להיכנס לנעליים של הדמויות, וברגע שהאימא, יש את הרגע הזה שהמשפחה העשירה חוזרת מהחופשה שהתבטלה, והם חייבים להסתיר את, את העוזרת שלא, אתה יודע, שלא תספר להם שמשפחה של מתחזים, ואז יפטרו אותם, אולי יכניסו אותם לכלא. אתה יודע, היא סוגרת עליה את הדלת של המקלט, והיא עפה, אתה יודע, ואחרי זה העוזרת שהיא חוטפת זעזוע מוח, מאותה נפילה שהיא דחפה אותה במדרגות, היא אומרת, וואלה, נראית אישה כל כך נחמדה, מי היה מאמין שהיא יכולה לעשות דבר כזה?
מת.
ואז, וברגע הזה אתה מאפשר לעצמך להגיד, מה אני הייתי עושה בסיטואציה הזאת? וזה הופך את זה לקצת יותר חזק מאשר תיעוד היסטורי או משהו. זה הווה, אתה יודע, בהווה אתה שולט במה שקורה. אבל בוא נדבר רגע, התחלנו בה, הרי יש משהו מאוד, יש אנטגוניזם מסוים בטייטל הזה, פרזיטים. עכשיו, הפרסייט, הפרזיטים הזה, אתה יודע, הוא לא בהכרח מתייחס למישהו ספציפי בכותרת. אתה יודע, זה פשוט פרזיטים, כותרת. ואז זה מה שהוא מציג לנו.
נכון.
הוא לא מציג לנו פרספקטיבה אחת. ובהקשר הזה של הכותרת של פרזיטים, אתה יודע, אז הוא לא אומר לנו שהפרזיטים מתייחס למשפחה ענייה, או מתייחס למשפחה עשירה, או מתייחס לכל העולם מסביב. יכול להיות שהפרזיטים באופן כללי, כאילו, אתה יודע, זה לא מתייחס לאיזה קבוצה ספציפית, איזה קבוצה ש...
המערכת היא הפרזיט, כן, זה גם אפשרות.
כן, אז כשאני ראיתי את הסרט בפעם הראשונה, בכמה פעמים הראשונות, זה היה לגמרי, טוב, המשפחה הענייה היא הם הפרזיטים. הרי יש לנו פה אנשים, במקרה הזה משפחה עשירה, אתה יודע, יש להם כסף, יש להם בית, יש להם משפחה, והנה מגיעים האנשים האלה, כאילו, שמה זאת אומרת? יש דברים ששייכים להם, ויש דברים שלא שייכים להם, והם צריכים לעשות את הסכים הזה, שאנחנו אנחנו נגיע לסכים עצמו שהם עושים שם, הם עוטים מסכה של בן אדם עם מקצוע, ויוצרים סוג של עונה, אומרים, כן, אני בן אדם מקצוע, בואו, כאילו, אתה יודע, משחקים להם קצת במוח, משנים להם את ההקשרים, נותנים להם בקסטורי אחר, ומשיגים עבודה, ולפעמים זה על חשבון בן אדם שיש לו כבר עבודה. היה לי מאוד ברור שהמשפחה הענייה, הם הפרזיטים, הם חיים על חשבון אנשים אחרים. אתה אומר משהו אחר, אתה אומר שהמשפחה העשירה היא לא פחות פרזיטית.
תשמע, בסופו של דבר, אתה יודע, יש איזה משפט מאוד מאוד מגניב שקראתי, שאומר, אתה יודע מי הבן אדם שעובד הכי פחות בכל אמזון? ג'ף בזוס. אתה מבין? שהוא כבר לא המנכ״ל, אבל לפני שבוע היה המנכ״ל, אז המשפט הזה קצת יותר מתקשר לאט. אבל זה באמת נכון. כלומר, הרי איך אמזון, נגיד, התפתחה וקרתה? אמזון נהייתה על בסיס כל השליחויות של 24 שעות. על בסיס זה אנשים התחילו לקנות ממנה, אתה יודע, באופן מאוד מאוד קבוע, ומזה ג'ף בזוס עשה את כל היושר שלו. אבל מי נסע בטראקס וכאילו נסע את כל השליחויות האלה של 24 שעות? ג'ף בזוס עצמו? הוא נהג במסעית? לא. אתה מבין? הוא זה שנתן את הרעיון, נתן את זה, ואלה שמבצעים אותם זה העובדים באמזון, ואתה קורא על התנאי העבודה המחפירים שיש להם שם, ואיך שעכשיו הם מנסים לעשות יוניונייזינג וכאלה, וכן, ואז זה מאוד מאוד ברור לך כמה שהבן אדם שבאמת עובד הכי פחות בכל אמזון, זה ג'ף בזוס. הוא רק צריך להגיד את המילה, וכולם צריכים לעקוב אחריו. והוא מקבל את כל הבנפיטס, ואת כל המיליארדים, ואת כל הזה, ובינתיים הוא משלם שכר מינימום לעובדים שמספרים על כמה נוראי העבודה באמזון. וכנל אפל, וכנל כמעט כל החברות הגדולות שאנחנו מכירים היום. גוגל, הרי כל הזמן אומרים, שגוגל היא בחינם, למה גוגל היא בחינם? כי היא הפרזית בחיים שלנו, היא לוקחת את המידע שלנו ומפיצה אותו, אתה יודע, בפרד פרטיס לחברות פרסום ולחברות מידע. היא עושה את הכסף שלה מהמידע שלנו, מהדברים שאנחנו מספקים לה. אתה מבין? היא הפרזיטית בחיים שלנו. אז אתה מסתכל על כל חברה כזאת, ועל כל חברה, ועל כל מנכ״ל, ועל כל זה, אני יכול להגיד, הנה, הוא פרזיט, הנה חברה של פרזיט, הנה זה. ועכשיו אני לא אומר שכל בן אדם עשיר אי פעם הוא פרזיט, ממש ממש לא, אבל לרוב זה יותר המנכ״לים ויותר האנשים הבאמת מושחתים שהם הפרזיטים בחיים שלנו.
כאילו זה, זה, זה פתאום גרם לי לחשוב, אנחנו אומרים על זה שהסרט שומר על פרספקטיבה יחסית אובייקטיבית, אבל עצם הטבע שבכותרת של השם של הסרט, אין שם, אני לא אקרא לזה שזה לא אובייקטיבי, כי זה לא מתייחס לבן אדם הספציפי או לקבוצה סוציו-אקונומית מסוימת, אבל עצם העובדה לקחת ולשים את, את התואר הזה של פרזיטים, על קבוצה מסוימת, יש בזה המון המון אנטגוניזם. עצם העובדה שאתה, שאנחנו משתמשים במילה הזאת בתוך השיח הזה, זה, זה הופך את זה, את כל, את כל השיחה ליותר מיידית, לבעיה. אז, אז הכותרת, הטבע של הכותרת והטבע של הפילמייקינג, של איך הוא מציג את הסיטואציה, הם מאוד שונים.
הוא פשוט משאיר את זה, אתה יודע, הוא משאיר את זה לך. אתה תחליט מי הפרזיט בעיניך. אולי כולם פרזיטים, אולי אף אחד מהם לא פרזיט, אולי רק המערכת היא פרזיטית. אתה מבין? אבל הוא נותן לך את האפשרות לבחור. זה מה שטוב בפילמייקינג ובסטוריטיינינג של הסרט הזה. הוא נותן לך, הצופה, להחליט בשבילך. זה האינטרפטציה שלך, אתה מבין? עוד דוגמה ממש ממש מצחיקה, אתה יודע שקראתי, אני חושב אפילו שבוע שעבר באינטרנט, ואני ראיתי את זה ואני פשוט כל כך הייתי בשוק, זה שאילון מאסק אמר שאחד הסרטים הכי אהובים עליו ב-2019 היה פרזיטים, ואני כזה, כאילו, בראש שלי אני פשוט לא האמנתי, אתה יודע, אני כזה, מה אתה דפוק? כאילו, הסרט הזה, אתה הפרזיט, אתה הפרזיט של, 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 של הגלוב הזה, אתה הפרזיט של כדור הארץ, אתה מבין מה אני אתכן? והוא אמר ש... ואני רואה מלא סלבריטיז, אתה יודע, ש... שאומרים, וואו, כל כך אהבתי את פרזיטים, ואני יכול להגיד עליהם שהם פרזיטים. אתה מבין? הבן אדם מנכ״ל הכי, הבן אדם הכי ישיר בעולם, והוא הוא אהב את פרזיטים, אתה צוחק עליי, כאילו, אתה יודע כמה אנשים רעבים יש פה? אם היית תורם, אפילו 50% ממה שיש לך להציע, לא היה רעב עולמי בעולם בכלל. בכלל לא היה, אף בן אדם לא היה הולך לישון רעב היום.
אבל אתה יודע, הדוגמה שלך... מביאה כמה דברים מהבחינה של איך אנשים עשירים לוקחים את הסרט הזה, כי אתה יודע, זה מראה כמה שאנשים עשירים הסתכלו על הסרט הזה ופשוט, אתה יודע, ייהנו ממנו כי הוא פשוט מעניין כסרט. זה כאילו קל לבלוע את האמירה וסיטואציה שהסרט מציג, כאילו זה מאוד קשה, אבל הסרט הוא לוקח באמת סיפור כאילו מאוד בעייתי ומאוד קשה ומאוד, אתה יודע, הופך את זה למשהו שמאוד קל לבלוע, אבל אחרי שאתה בולע את זה אתה קולט שיש בפנים משהו הרבה יותר חריף וזה.
בגלל זה, בגלל זה הוליווד התאהבה בו. אתה יודע, אם זה היה סרט ביקורת נגד אנשים עשירים, אז הם היו מרגישים קצת יותר, הם היו נעלבים בצורה יותר אישית, אתה יודע, אבל...
כן, זה מגיע למצב ש... אתה לא מרגיש שמדברים עליך, אבל אתה יודע שכאילו אתה חלק מהבעיה בדרך כזו או אחרת, לא משנה מה המצב הסוציו-אקונומי שאתה נמצא בו.
אתמול לשבת באוטובוס, אתה יודע, במדינה זרה, ואתה לא באמת יודע אם מדברים עליך כזה בשפה שלהם, אבל אתה יכול, אולי הם מדברים עליי, אני לא יודע.
יש את אותה אבן, נכון? אבן שמביאה... כן.
אבן יודע, סגולה.
מביאה עושר חומרי, נכון?
כן.
אז זה גורם לי לחשוב על אם אנחנו מדברים על המשמעות של מה זה פרזיטים ומה זה, מבחינת הטבע... כל בני אדם הם פרזיטים, אנחנו לוקחים את כל המשאבים מסביב ולוקחים אותם אלינו. עצם העובדה שהם לוקחים אבן, משהו טבעי, ומייחסים לו משהו חומרי ואושר של בני אדם, זה גם כן עוד קריצה לעוד פרזיטיות, עוד פן פרזיטי ככה בטבע האנושי. אבל זה גורם לי לחשוב על, דיברנו על למה קל לבלוע את הסרט הזה, ויש... בעיניי כמה סיבות. בוא נדבר רגע על הז'אנרים שבונג ג'ון הוא, אתה יודע, משתמש בהם ככלים כדי לספר את הסיפור הזה, או להציג את ה... אתה יודע, בתור במאי דרום קוריאני, הוא משתמש בהרבה ז'אנרים שאנחנו נהיה אולי רגילים לראות יותר בהוליווד. כי אתה מסתכל על זה בהתחלה, וזה מרגיש כמו, אתה יודע, יש לזה פרספקטיבה קצת אפילו כמו, אתה אומר סרט דרמה, אתה מרגיש כמו... אתה מרגיש שאתה רואה איזה סרט דרמה זר, אפילו יש לזה פן כמעט, אתה יודע, אני רוצה להגיד, אפילו דוקומנטרי, כאילו זה מה ש... כן. אם אני חושב על City of God למשל, אתה יודע, אבל יש באמת את הפן הזה של סרט דוקומנטרי, שזה אפילו, זה קצת יותר כבד, זה קצת יותר זה, אבל אז, אתה יודע, כי אני ישבתי בקולנוע בפעם הראשונה, ואני מסתכל על הסרט ואני אומר, זה הולך להיות כזה סרט, אוקיי, כי אתה נכנס לסרט דרום קוריאני, אתה לא, הצופה הממוצע, לא בכך, אתה יודע, יהיה לו כוח לזה, ואני ישבתי בקולנוע והסתכלתי על זה ואמרתי, וואו, זה הולך להיות סרט כזה, ואז מאוד מהר זה הפך ל, אתה יודע, לקומדיה משפחתית, עצם העובדה שהם ממש אפילו בתחילת הסרט, רצים עם הטלפונים על תקרא ומנסים לחפש וי-פיי, זה לגמרי קומדיה משפחתית. עוד משהו שמאוד, אתה יודע, אתה יכול לחשוב על הוליווד, אז פה הוא מתקשר מאוד עם הוליווד, ואז זה הופך לגמרי לקומדיה, אפילו לדברים שטרנטינו יכול לעשות. יש את כל מעבר אתה יודע, עלילת פשע הזאת, שאנחנו רגילים לראות בסרטים הוליוודיים, יש את כל, הרי טרנטינו הוא אחד ה במאים האמריקאים הפופולריים ביותר שיש היום, בכל פעם שמישהו שמתעסק בקולנוע, אבל אתה יודע, מהדברים היותר גבוהים, כדי להנגיש את זה, הוא מדבר על טרנטינו. כל פעם, נגיד, אני עשיתי שני קורסים של קולנוע באוניברסיטה הפתוחה, כל פעם שהמרצה הייתה צריכה להנגיש לנו משהו מקולנוע קצת יותר, אתה יודע, שנחשב ליותר גבוה, אז היו מראים לנו איך טרנטינו עושה את זה, כדי שנבין. כי טרנטינו, מה שטרנטינו עושה, מאוד קל לאכול אותו, מאוד נגיש כזה. אז באמת יש את כל האווירה הכללית הזאת של פשע, של הולך לקרות פה משהו מגניב כזה, וזה מאוד מאוד מצחיק. ואז הסרט לוקח את זה למקום אחר, אתה יודע, מהרגע שהם משתלטים באמת על כל המשרות, מפתחים את העוזרת, מפתרים את הנהג, והמשפחה העשירה יוצאת לאותו טריפ כזה, והעוזרת מגיעה כדי לבדוק אם בעלה עדיין חי ומורב שם במרתף, ואף אחד לא נותן לו אוכל או מטפל בו, זה לגמרי הופך למסרט אימה, לרגע זה מרגיש כאילו יש אלמנטים של סרט אימה, אתה יודע, קומדיה, אימה, מתח, פשע, אלה דברים שמאוד מתקשרים לקולנוע אמריקאי. ועצם העובדה שבונג ג'ון הו לוקח ז'אנרים אמריקאים, או כל מיני דברים, כאילו, אז הוא גם משחק לנו בציפיות של אתה אף פעם לא יודע לאן הסרט הולך לקחת את זה. ומצד שני, מאוד קל לך לאכול את זה, כי אתה מאוד מאוד נהנה, כי זה פשוט סרט שכיף לראות. אז יותר קל לך לאכול את האמירות המאוד קשות האלה, או להתחבר לזה, או לשים את עצמך בנעליים האלה. אז הוא לוקח משהו מאוד ריאליסטי, ומכניס את זה לתוך דברים שאנחנו מכירים מהקולנוע, וקל לנו להתחבר אליהם. אני חושב שאתה יודע, זו הסיבה גם שהוא כל כך הצליח בארצות הברית, ובכלל בכל העולם, כי יש בו משהו מאוד אוניברסלי, כי הוא מדבר מאוד בשפה של הקולנוע, ובערך בקולנוע האמריקאי, הוא עושה פשוט דברים שקל להתחבר אליהם מבחינה קולנועית.
בתור נציג הקולנוע האסיאתי פה, אז באמת, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על ההבדל ביניהם, וסרטים אמריקאים הם הרבה יותר בומבסטיים, הרבה יותר מגיעים לנקודה, אני מדבר על מיינסטרים יותר, לא על קולנוע אינדי. וכשאתה חושב על סרטים שמגיעים מהמזרח, זה סרטים שהם יותר מאופקים, יותר איטיים, מאוד דגש על סימבוליזם, דגש על סאבטקסט, מי שלא יודע מה זה סאבטקסט, הרבה יותר דגש על לא דברים שנאמרים בדיאלוג, בתסריט, אלא דברים שנאמרים בהבעות פנים, בהבעות גוף, בכל הדברים האלה. ופרזיטים, אתה יודע, יש לך קצת משני העולמות, יש לך גם לפעמים לונג שוטס, לפעמים יש לך סצנות שקצת נמרחות, אבל תראה, אם אנחנו מתעלמים לחלוטין מהשפה, ואנחנו פשוט לוקחים סקאלה של סרטים אסיאתיים לסרטים הוליוודיים, אנחנו רואים שפרזיטים הרבה יותר קרוב בשייכות שלו לסרטים הוליוודיים. אתה מבין למה אני מתכוון? זה משהו שגם דיברנו עליו אוף פודקאסט, וזה באמת מעניין ההשפעה הזאת שיש לקולנוע אמריקאי על בונג ג'ונו. אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על...
לגמרי.
כן, בדיוק. ואנחנו תמיד מדברים על איך... אנחנו הצלחנו למצוא הבנה בתוך קולנוע, אני ואתה אישית כבנם, וגם כל מי ששומע את הפודקאסט הזה ומתעניין בקולנוע, מוצא הבנה בתוך קולנוע.
מה הכוונה?
מוצא, אתה יודע, מקום מפלט, מישהו שמבין אותו. אתה מבין למה התכוון?
אוקיי.
וכשאני רואה את ההשפעה האמריקאית הזאת על בונג ג'ונו, אז אני ממש יכול לדמיין אותו, אתה יודע, בתור טינג'ר כזה, שרואה בפעם הראשונה סקורסזה, ורואה בפעם הראשונה Clockworks Orange, ואתה יודע, כל החוויות האלה שאני יכול לשייך לעצמי, כל החוויות שאתה יכול לשייך לעצמך, שבאמת פתחו לך את העיניים, ופתחו לך את, את האהבה לקולנוע. וזה כאילו ממש, אתה יודע, משמח ומעורר השראה לראות שעם הזכייה הזאת של פרזיטים, של במאי זר, של סרט זר, אז עוד תקרת זכוכית נשברה לה. עכשיו, גם אני יכול להגיד, אוקיי, גם אני ממדינה זרה, גם אני יכול, כנראה אני לא עושה סרט בעברית, אבל אתה יודע, כרגע, לפחות יש לי את האפשרות, אתה מבין? לפחות כרגע יש, אמרו לי, אתה יכול, זה קרה, אולי זה לא יקרה לך, אבל זה קרה בעבר, ועכשיו נשברה תקרת זכוכית הזאת. אתה מבין? עכשיו, אתה יכול לעשות סרט שהוא לחלוטין אתה, עם ההשפעות שלך, עם השפה שלך, עם התרבות שלך, וזה יכול לתפוס, וזה יכול, ויכולים לאהוב את זה בהוליווד, זה יכול לזכות בסרט הטוב ביותר, קיבלנו את ההוכחה.
אז הכאן. ג'סיקה, ודונטל, לינו, אישקקו. קוסם בנם גינצ'ימו, קונן מיזצ'ום.
כששמעתי על הסרט הזה בפעם הראשונה, הוא זכה באמת בפלמה דור, בפסטיבל קאן 2016, זה המקום הראשון בפסטיבל קאן, ואני זוכר שבאמת היה עליו הייפ, והדבר שהכי אמרו עליו זה שכאילו, אתה יודע, אל תדברו על הסרט הזה, אל תדברו על העלילה של הסרט, לא לגלות כלום. ואני חשבתי, אוי, הנה עוד סרט קוריאני טרחן כזה מעצבן, ועכשיו הם גם מציקים איתו. ואמרתי, טוב, זה יעבור כזה תוך חודשיים, ההייפ יעבור, ואני זוכר כאילו איך החודשים עוברים, וההייפ על הסרט הזה לא נרגע. כאילו, הבאז רק ממשיך וממשיך וגדל. והוא הגיע פה באמת לפסטיבל ירושלים, ואפילו כשהוא הגיע לפסטיבל ירושלים פה בישראל, לא רציתי לראות אותו, כי פשוט הרגשתי שהוא הולך להיות כל כך טרחן. ואמרתי, טוב, אני לא נוסע 3 שעות בשביל לראות את הסרט הזה, כדי להתאכזב. אז הלכתי לראות את נייטינגייל של ג'ניפר קאנט, ואז, אוקיי, בסופו של דבר עברו החודשים, הגיע כבר באמת עונת הפרסים, ואמרתי, טוב, אני כבר חייב לשבת ולראות את זה, ההייפ לא מפסיק, אני חייב לראות על מה מדברים. והסרט יצא לדיווידי, הסרט יצא לדיגיטל, שמתי את הידיים שלי עליו ברגע שיכלתי, וראיתי את הסרט, ואתה יודע, אני חשבתי לעצמי, כשהתחיל הסרט, בשעה הראשונה בערך, ניסיתי להבין האם זה דרמה, האם זה קומדיה, לא ברור בדיוק מה הולך פה, האם זה קומדיה משפחתית, ואז הגיע הטוויסט. וכשהגיע הטוויסט, פתאום גם הציגו לך, אתה יודע, אלמנטים של מותחן, שהוא בעצם, שהבעל חי במרתף,
הבעל של העוזרת.
הבעל של העוזרת חי במרתף, כן, זה הטוויסט שאני מדבר עליו, הטוויסט הראשי. אתה יודע, ושם פתאום הגיעו גם אלמנטים של מותחן, ואפילו אלמנטים של אימה. ופה באמת הראש שלי הבין שזה לא סרט שלו סגור על עצמו מבחינת ז'אנר, זה באמת כוונת הבמאי. כלומר, הוא רצה שיהיה פה סרט שהוא גם דרמה וגם קומדיה וגם מותחן וגם אימה וגם זה. ואני באמת זוכר שהדבר הראשון שעבר לי כשסיימתי את הסרט, זה המחשבה של, אני לא יודע אם ראיתי עכשיו את הקומדיה הכי מצחיקה שראיתי השנה, או אם ראיתי את המותחן הכי מותח שראיתי השנה, או אם ראיתי את הסרט משפחה הכי מתוק שראיתי השנה. וכן, כאילו זה באמת מה שזה השאיר אותי איתו, והמשמש הזה מבורך, כאילו, זה העתיד של הקולנוע, להפסיק עם כל העניין הזה של ז'אנר, זה מאוד 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 מבודד, זה מאוד מאוד מגביל, זה מאוד מאוד שם אותך בקופסה. כשאתה מסכים לעצמך לחשוב לחלוטין ז'אנר פרי, שם מגיעים באמת היצירות החזקות באמת.
אחת הסצנות הכי מצחיקות והכי זכורות והכי כיפיות לצפייה בסרט הזה, זה הסצנה של המונטאז', נקרא לזה מונטאז' הפרסק.
כן, אז המונטאז' הזה מגיע, וזה מונטאז' יחסית מאוד מאוד קצר, אבל כמות התוכן, אתה יודע, שנכנסת לתוך המונטאז' הזה, והעריכה הנפלאה, והמוזיקה, וכל מה שנכנס בתוך הסרט הזה, כל כך מרתק. כאילו, אני מסתכל על זה, ובעיניי, זה אחד הרגעים הגדולים של הקולנוע של כל העשור הזה. יש לי נטייה להגזים וזה, אבל אני באמת באמת חושב שזה אחד הרגעים הגדולים בקולנוע של כל אותו עשור. וכמות הסיפור שנכנסת לבפנים מטורפת. כאילו, אני נהנה מהסטנות. אני חושב שצריך ללמוד אותה בבית ספר לעריכה, כאילו, בפילמייק סקול, כאילו, זה סצנה שצריכה להופיע.
לגמרי. אני חושב שהמילה לתאר את המונטאז' הזה, זה באמת סיפוק. אתה מרגיש סיפוק כשאתה רואה את זה, כי הוא עושה את זה בצורה מאוד חכמה. מעבר ל... אתה יודע, זה סרט ריאליסטי כזה יחסית, ואז פתאום מתחילה מוזיקה קלאסית כזאת, כן. שמוזיקה, אמנם אתה יודע, קצת כזה... לייט כזה, מהבחינה של, הכוונה של לייט, מהבחינה של, היא נשמעת כאילו ממש קומית, ואז, אבל יש בה את הדרמטיות הזאת, כאילו היא גם, היא קצת מסוכנת, היא קצת, אתה יודע, משהו הולך לקרות, וזה תמיד, זה מרגיש כאילו זה נבנה למשהו. כן. ומה שבונג ג'ון הוא עושה בצורה מבריקה במונטאז' הזה, זה נותן לנו אינפורמציה, מראה לנו איך הדמויות, כאילו במקרה הזה המשפחה הנהיה, התוכנית שלהם, הביצוע, הדרך שבה הם מתכוונים לבצע את זה, השלכות. וברגע שזה מצליח להם, אנחנו מתלהבים. ואז הם, אתה יודע, נותנים לזה עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, עד שהם מצליחים לגמרי לעבוד על משפחה
שלה. שהוא מוציא את הזה עם אדם.
נכון, הוא מוציא את הפח, מהפח את המפית שהשתעלה עליה, הוא פותח את ה... אני לא יודע מה זה, רוטב דרום קוריאני כזה, אדום שהוא כמו דם, הוא שופך את זה על המפית והוא מוציא את זה בפרצוף של, את לא מאמינה, מה זה? היא פשוט מתעלפת. ואתה יודע, והשוט, היא אפילו, אנחנו לא רואים אותה מתעלפת, היא סוגרת את העיניים רגע לפני שהיא מתעלפת, ויש לנו מין fade to black כזה, והמוזיקה גם כן עושה fade out כזה, וככה...
אתה פשוט בשלב שאתה כבר מכיר כאילו את הדמות, אז אתה כבר מבין שזאת היא התגובה שלי, כאילו זה מאוד מאוד מתאים לה פשוט להתעלף.
וזה כל כך מספק, אתה יודע. עכשיו, אחד השוטים הכי... אייקונים כאילו מהסרט.
עם האפרסק, שהיא ככה. שהיא מחזיקה את האפרסק ליד הכתף, והיא כזה בא לנשוף.
אפרסק היה פרי מאוד סקסי בעשור האחרון.
לא, לא, לא.
למי שהבין, הבין, אנחנו ממשיכים הלאה.
הייתי מותי.
אתה יודע.
סאפ, מת.
אתה יודע, אז היא... היא גונבת את האפרסק, והיא נושפת עליו אתה יודע, האפרסקים האלה, יש להם, אני לא יודע איך לקרוא לזה, יוצא מהם, יש להם מין
ברורה כזאת,
שאבאים אתה, זה, בדיוק, כן, וזה מה שהם משתמשים כדי להוציא מהאפרסק, ולהעיף על אותה עוזרת כדי לעשות לה התקף אלרגי.
מסתכלת על זה כמעט כמו, כאילו זה מדליה, כאילו היא זכתה באולימפיאדה עכשיו באיזה מדליה, והיא מסתכלת על זה בתחושת ניצחון כזאת, זה מצחיק.
עכשיו דבר נוסף שבונג ג'ון הוא עושה בה, עוד דבר חכם, במה שבונג ג'ון הוא עושה בסרט הזה, זה איכשהו לוקח, באיזה נשקים הוא משתמש. הרי בסרט הזה, לעומת קולנוע אמריקאי, אין אקדחים. ואתה יודע, זה סרט מאוד מאוד אלים. בסופו של דבר יש, אתה יודע, הבת נרצחת, הבעל של העוזרת נרצח, האבא מהמשפחה העשירה נרצח, יש המון דם. אבל הכלי נשק שהוא בוחר להשתמש בהם, הם כלי נשק מאוד, אתה יודע, מאוד לא קונבנציונליים, אבל מאוד נגישים. אז הפרסק באותו שוט מפורסם, כאילו אייקוני, אז הפרסק היא נושפת אליו, כאילו זה, אתה יודע, כאילו זה אקדח, כאילו היא ירתה במישהו, והיא נושפת את השן שיוצא מהאקדח. אז הוא נותן לנו את האימג' הזה, מה הוא נותן? הוא לוקח, אתה יודע, נקרא לזה אובג'קט, כאילו יומיומי, ובמחשבה שלנו הופך את זה לאימג' אלים, אתה יודע, הוא משנה את איך שאנחנו מתייחסים לזה, אז פתאום הפרסקים הם לא הפרסקים, הם כלי נשק, ובעצם הנשיפה הזאת הוא מכניס את זה, הוא מכניס את החשיבות לדבר הזה.
תשמע, זה באמת מצחיק, כי כל הכלי נשק שבונג ג'ון הו משתמש בהם בסרט הזה, הם כלי נשק בלתי קונבנציונליים. כלומר, הרבה מאוד אנשים מתים בסרט הזה, אבל על כולם אתה יודע, אחד מת מסלע, אחד מתה מדחיפה במדרגות, מהסכינים, והנשק הכי מצחיק שאני ראיתי את זה...
סכיני מטבח,
בדיוק. והדבר הכי מצחיק שאני ראיתי, כאילו בסרט זה, זה באמת איך שהיא מראה לה כזה את הסנד, ככה, כאילו, זה הנשק, הכפתור של הסנד.
כן.
וזה באמת נשק, כי ברגע שהיא שולחת את זה, הם פתוחים לתביעה, הם מאבדים את העבודות שלהם באותו רגע, המשפחה חוזרת לבית. כאילו, כמות הכאוס שהדבר, רק ללחוץ על כפתור כל כך פשוט, יכול לעשות. וזה ממש מצחיק, כי אנחנו באמת גם חיים היום בחברה כזאת. כלומר, אם לפני 20 שנה היית יכול בעזרת טלפון לתעד כל דבר ולהרוס חיים של בני אדם, זה לא היה, כאילו היו אומרים לך אתה משוגע, אתה מבין? אבל היום זה באמת משהו שהוא אפשרי, היום אתה יכול להרוס חיים של בן אדם בלחיצת כפתור, זה הזוי.
כן, גם הבעל של העוזרת, הוא מחזיק את הטלפון, שהטלפון, הבעל של העוזרת מסתכל על זה, מדבר על אותה תמונה שמתכוונים לשלוח למשפחת פארק, למשפחה העשירה, והוא מתאר את הכפתור הסנד הזה, כאילו הוא אומר, הוא מתאר את זה כמו כפצצה גרעינית, כן. לא אקדח, לא זה, פצצה גרעינית. מה שהוא עושה בזה, זה הוא מראה, אני חושב שהשימוש הזה בכלי נשק לא קונסבנציונליים, בכלי נשק יומיומיים, בכלי נשק כמו אפרסק, כמו כפתור הסנד בסמארטפון שלך, זה רק מחזק את העניין של... כמה הנושא הזה הוא מטוייח, מהבחינה של, והקומדיה מאוד עוזרת להסתכל על זה ככה, כי אתה מסתכל על סיטואציה בטח כאילו אחרי המונטאז' הזה, זה מונטאז' מאוד מצחיק, זה סרט מאוד מצחיק, ולאט לאט שאתה מבין את ההשלכות של כל דבר, וכמה יש פה חוסר פריות, וכמה יש פה ציניות מוחלטת לגבי... יחס לבני אדם, כמה ביום יום שלנו, כל העניין של אנשים עשירים, אנשים עניים, זכויות אדם, אופציות של בני אדם, הרי יש את האחות הצעירה, היא התחילה ללמוד, אתה יודע, הם מדברים על זה גם בהקשר של, שהם אומרים שהיא זאת שיש לה את הסיכוי הכי טוב, אתה יודע, להפוך לבן אדם עשיר, להפוך לבן אדם עם במצב סוציו-אקונומי יותר טוב. בעצם עובדה שאחות הצעירה מהמשפחה העשירה, רק לשיעור אנגלית, נותנים לה כמה שיעורים פרטיים שהיא יכולה לקבל, אבל האחות במשפחה המקבילה, מהמשפחה הענייה, אין לה את הכסף לזה. אוקיי, היא מתחילה ללמוד לימודים באוניברסיטה, והיא חייבת להפסיק, כי היא צריכה לעבוד כדי לפרנס את המשפחה. אז זה העניין של באמת זכויות ואת ההזדמנויות שוות לכל בן אדם, וזה מראה כמה האלימות בהקשר הזה היא אלימות שמסתתרת בדברים יומיומיים. אז האלימות בהקשר הזה, זה אלימות שיכול באמת יכולה להסתובב בדברים היומיומיים. הדברים שאנחנו אומרים שאנחנו לא מפחדים מהם בשנייה, זה לא אקדח, זה הפרסק. האלימות היא אלימות במסווה של משהו יומיומי, במשהו שקל לבלוע אותו. אבל כשאתה מסתכל וחופר בפנים ורואה מה ההשלכות האמיתיות, פתאום הדברים היומיומיים האלה הם קטלניים. ועצם העובדה שהוא משתמש בזה בצורה כזאת, ומשתמש בקומדיה בהקשר של הסרט הזה, זה רק הופך את זה ליותר, יש לזה אימפקט יותר גדול של הדסטרקשן האמיתי שקורה באמת, בתוך כל הדברים שלא מדברים עליהם, או לא מתייחסים אליהם.
אתה אומר דברים ממש 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 נכונים, והעלית לי האמת שתי נקודות ממש ממש חשובות. הראשונה, זה באמת ההבדל בין המשפחות וההבדל בין הבעיות שלהם. הסרט באמת מציג לך את הבעיות של המשפחה הענייה, לעומת הבעיות של המשפחה העשירה. והמשפחה העשירה, אתה יודע, יש קטע שאני ממש ממש אוהב להציג כדוגמה, שזה, יש את הסצנה עם הגשם, כלומר, ממש עם המבול, והמשפחה הענייה מאבדת ממש את כל, את כל הבית, היא צריכה ללכת לישון באותו לילה, במרכז הומלסי כזה, כי כל הדברים שלהם מוצפים וכל זה, ואז לעומת זאת, אתה רואה את המשפחה העשירה, את גברת פארק, היא אומרת כזה, וואו, איזה ברכה הייתה, היה גשם אתמול, נכון? וכאילו, הדיסוננס הזה ביניהם, ואפילו, אתה יודע, כשהם מפטרים את הנהג, הצעיר הקודם, אז ממש הוא מגיע כזה עם מעטפה, הוא מכניס את התחתונים לתוך מעטפה כזה, והוא מגיש לה את זה כאילו זה איזה...
הופך את זה ליותר, כאילו...
מגיש לה את זה כאילו זה איזה... ואז היא מסתכל על זה והיא צורחת, וגם הוא לא יכול אפילו לדבר, הוא חנוק מרוב דמעות, ברגעים שהוא מדבר, אז הוא אומר כזה, למה הוא היה חייב לעבור את הגבול ככה? אתה מבין? הוא נשבר לו הלב מזה, הוא נקרא לו, הוא בעוד שנייה בוכה מזה ש... בן אדם עשה את זה ברכב שלו, הנהג שלו, שהוא שכיר שלו, אתה מבין? כן? ולעומת זאת, אתה רואה אותם שכאילו אין להם מה לאכול, הם מגרדים כאילו את השאריות, והם עושים את האלה של הקופסאות פיצה כדי לחיות, עוברים מחלטורה לחלטורה, וזה באמת מדגיש לך כאילו את ההבדלים ביניהם, וזו הנקודה הראשונה שבאמת העלית לי, והנקודה השנייה שהעלית לי, זה באמת האחות במשפחה הענייה, ואיך שהיא עם הסיכוי הכי גדול באמת לצאת ממעגל העוני. ואני זוכר באמת בפעם הראשונה שראיתי את הסוף, לא כל כך הבנתי. לא כל כך הבנתי למה, מה הייתה הבחירת הסריטאית של להרוג דווקא אותה, ולא הבנתי למה הוא היה צריך להרוג את, נו, למה הוא היה צריך להרוג את מיסטר פארק אחרי שכבר, אחרי שכבר נרגעו העניינים ונרצח הרוצח. לא הבנתי למה הוא רצח את מר פארק. ובאמת, אני הבנתי אחר כך, אתה יודע, הסרט הזה נשאר איתי הרבה מאוד, ואני כל הזמן חושב עליו, אבל ספציפית בשבוע, שבועיים אחרי שראיתי אותו, אז באמת, אני פשוט זוכר שחשבתי, לא באמת יש את הסיכוי הכי גבוה לצאת ממעגל העוני. זה באמת למה הם הרגו אותה. זה הבחירת הסרטית של למה הם הרגו אותה, של להראות לך, אפילו אם אתה הכי חכם והכי זוהר, אתה לא יכול לברוח ממעמד העוני. בדרום קוריאה זה באמת משהו שהוא מאוד 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 נוכח. כלומר, אני קורא על זה גם ברדיט, ואני קורא בבלוגים ובעיתונות וזה, על המצב שם, אבל זה באמת ככה, וכאילו הבחירת הסריטאית הזאת, זה קצת היה כזה, אתה תמות לפני שאתה תצא ממעגל העוני.
אם אנחנו מדברים בהקשר של טרנטינו, זה קצת, הסיום הזה קצת הרגיש ככה, זה וואי, בלי ספוילרים, סליחה, אז אני לא אגיד את איזה סרט, אבל כולם יורים, הסרט מגיע לסוף שלו, 5 דקות אחרונות, כולם יורים בכולם, כולם מתים, זהו, נגמר הסרט, קרדיטים, כאילו,
אני יודע על איזה סרט שאתה מדבר, ובכל זאת זה יכול להיות ספוילר לכל סוף של סרט שלו, כאילו.
כאילו, לא אמרתי את הסרט של הסרט, מי שהבין מה, הבין. אבל זה קצת מרגיש ככה, זה קצת מרגיש כמו רצח רנדומלי. למה הבת מתה? למה הבן לא מת? כאילו, הבן התחיל את כל ה... אתה יודע, התחיל את כל הסכים הזה.
הבן לא מגיע, לא למות אגב. כן, באמת, כאילו, אני גם זוכר שראיתי את זה, ולא הבנתי למה הם הרגו דווקא אותה, ולא את הבן. הבן הרבה יותר נאיבי, הרבה יותר אדיש, הוא גם זה שהתחיל את כל את כל הסכים הזה. זה פשוט היה הרבה יותר הגיוני להרוג אותו. כאילו, ואני באמת לא הבנתי, כי מבחינת הסריטאית רגילה, מבחינה סיפורית רגילה, הוא זה שהיה מת. אתה מבין? בכל תסריט אחר, אם היית נותן לבמאי אחר לביים את הסרט הזה, למישהו אחר לכתוב את התסריט הזה, כנראה שהבן היה מת, כי מבחינה סיפורית רגילה, זה הרבה יותר הגיוני. אבל זה פשוט סרט מיוחד, והבחירות הקטנות האלה, הן באמת מה שעושות את הסרט הזה מסרט רגיל, לסרט שהוא באמת מיוחד, ולתסריט שהוא מיוחד, תסריט מקורי באמת.
עצם העובדה שהוא לגמרי מנצל את הבת, אתה יודע. כן. הוא מפר אתיות, כאילו, ואתה יודע, והוא מתחיל לצאת איתה, שהיא לגמרי יותר צעירה ממנו, ולוק אפטואים, כאילו, אז יש, כאילו, אצלו יש יותר את הבעיות המוסריות. אתה אומר, כאילו, וואלה, הוא הבן אדם שהיה צריך לחטוף את הכפה הזאת.
כן.
אבל זה אומר גם שלפעמים הקורבנות הם קורבנות, אתה יודע, שלא לגמרי קשורים למה שקרה באופן מעשי. זה לא עניין של שייך, לא שייך, עצם העובדה שאתה משתייך לשם, איכשהו תחטוף את הכפה.
כן.
וזה כל כך, מה שהתכוונתי להגיד, כאילו, כשהעליתי את זה, זה כל כך, היה לזה אימפקט מבחינת ההקשר של מה שהסרט אומר, היה לזה אימפקט כי אתה אומר, כאילו, אולי היה את הסיכוי הכי טוב לצאת ממעגל העוני, לצאת מהסטטוס הזה. עכשיו, זה לא שאנחנו מתכוונים להגיד, זה שיש אנשים ספציפיים שמגיע להם יותר להיות עשירים. פשוט היא הגיעה למצב שהיא כבר התחילה ללמוד מקצוע, היא הייתה בדרך, אתה יודע, אולי להתקדם יותר בחיים. אבל עצם הסטטוס הכלכלי שנמצאת בו, כל המצב הסוציו-אקונומי שנמצאת בו, זה עצר אותה.
באמת, זה ככה הדמות שאני הכי התחברתי, אה? ורציתי את גם אצלך, אתה יודע, מי הדמות שאתה הכי מצאת כזה טובה ומגניבה?
כן, זה הדמות שבאמת שהכי נשארה איתי, הדמות של האבא. כי אבא לא בהכרח עושה הרבה, אתה יודע, הדמויות מהמשפחה הענייה, נקרא לזה, הם הכי פעילים, הכי אקטיביים, זה כנראה הבן והבת. אבל יש משהו בדמות של אבא שמאוד נשאר איתי, זה גם שחקן שנמצא עם בונג ג'ון הו בהרבה פרויקטים מהעבר שלו.
תראו אותם.
מאז Memories of Murder וכל הסרטים האלה. באמת הסיבה שהוא נשאר איתי, יש שם סצנה, כי אתה מסתכל עליו, ואנחנו נשבנו באמת על ה... שלנו באמת בין המשפחות. אבל אתה מסתכל על המעמד, המקום שבו האבא מהמשפחה העשירה נמצא, והמקום שבו האבא מהמשפחה הענייה נמצא. ואחד הדברים שהם היו לא קלים בשבילי לצפייה, זה לראות את המקום שהאבא נמצא בתור אבא. כי המשפחה העשירה, אחת הפריבילוגיות שלהם, זה שהם יכולים לשמור על סטטוס של כל בן משפחה יכול לשמור על הסטטוס שלו. הילדים יכולים להישאר ילדים, הם יכולים להישאר תמימים, הם יכולים פשוט להתעסק בלימודים שלהם ולעשות כיף או סתם לזרוק חצים בבית ולא לחשוב יותר מדי, הם יכולים לשמור על זה. האמא יכולה להישאר אמא, האבא יכול להישאר אבא. עכשיו אני לא אומר שאלה התפקידים המחייבים כאילו לכל בן משפחה, אבל זה מין פריבילגיה שבאמת יש למשפחה עשירה. מה שקורה במשפחה נהיה בלית ברירה, זה שהתפקידים של המשפחה באמת מתשתשים. אבל יש באמת את הסצנה שהייתה באמת לא קלה לצפייה, למרות שהיא נעשית בצורה קצת אגבית, אחרי שהבן והבת מהמשפחה נהיה באמת משיגים את העבודה שלהם אצל משפחת פארק, הם לוקחים את ההורים שלהם לאכול במין בופה כזה של נהגי אוטובוס או משהו כזה.
ואז יש את הקטע הזה שהאימא, אתה יודע, היא כזה, הוא כזה מאכיל אותם, הוא כזה שם להם מהצלחת שלו, והוא זה, תאכלו, תאכלו, אוקיי, אוקיי. ואז האימא כזה, על מי אתה עובד? אתה לא קנית את זה בכלל, הם שילמו על זה, מה אתה... וזה...
כן.
זה מקום די טראומטי להיות בו בתור אבא.
יש משהו מאוד חזק בסצנה הזאת, כי זה נעשה כזה חצי בצחוק, אבל זה נמצא, כאילו... יש משהו כל כך מעליב בזה שאתה האבא של המשפחה, כן? אתה זה שאחראי למשפחה, ואין לך בכלל את ה... כמה בושה יש בזה ש...
עשי.
אין לך בכלל את האופציה. לא משנה כמה היית רוצה, אין לך את האופציה בכלל להיות זה שמפרנס את המשפחה, זה שמביא את האוכל למשפחה. הילדים שלך, הם מצאו עבודה והם הם מפרנסים, הם אלה שמספקים לך את האוכל. אז יש משהו כל כך טרגי במקום שהוא נמצא בו, כי הוא כל פעם מחדש מנסה לקחת על עצמו את התפקיד הזה של האבא, ונכשל כל פעם מחדש. יש סצנה בתחילת הסרט שהיא גם כן, הם מוצאים את הגג הזה, שהם מקפלים בשביל פיצריה את הקופסאות של הפיצות, אז הם מקפלים את הפיצריות, את הקופסאות האלה, ותמורת זה הם יקבלו משכורת. עכשיו, הילד מראה להם מיוטיוב או משהו כזה, הוא מראה להם סרטון של מישהי שמקפלת ממש במהירות בשיטה ממש ספציפית את הקופסאות פיצה האלה. וקורה, זה משהו שמסיח את הדעת לשאר המשפחה, ואבא ברגע הזה אומר, הנה, זו ההזדמנות שלי, אני האבא, אני האבא מפרנס. הוא נכנס לזום, הוא כאילו תופס על עצמו את האחריות הזאת של, אם זה מה שצריך לעשות כדי לפרנס את המשפחה שלי, אני אעשה את זה, אני אכנס לשיטה הזאת, והוא פשוט ממש נכנס לזה, ומתנתק לגמרי מהמציאות מסביב. אחרי זה הוא נכשל, אתה מגלה שרבע מהקופסאות שהם עשו, הם התקפלו לא נכון, כי השיטה לא באמת עבדה כמו שהוא חשב.
אפשר, אתה יודע, להסתכל על אם הסיפור הזה היה מסופר מזווית טיפה אחרת, אפשר באמת לחשוב שזה מין מסע הגדילה של האבא, כי הפעם הראשונה שבאמת הוא אתה יכול להגיד, הנה, זה הגבר של המשפחה, זה כשהוא רוצח את מיסטר פארק. סוף, כאילו, לא להגיד שאתה יודע, זה מעשה מאוד גברי לרצוח, אבל פעם ראשונה שהוא לוקח כביכול אינישיאטיב, אתה מבין? פעם ראשונה, וכל הסרט אתה רואה, אתה באמת רואה אותו מחפש את עצמו בתור אבא כזה, ואז בסוף יש לך את הפעם הראשונה שהוא זה. אז אם הסיפור היה מסופר מזווית אחרת, זה יכול להיות גם באותה מידה מסע התבגרות של האבא ספציפית.
אז זהו, צריך לזכור, עכשיו זה סרט אנסמבל, כן, אז, אז, אז זה לא הארק הראשי כן. של הסרט, בגלל זה לפעמים אתה יכול להסתכל על הרגע הזה של הרצח ולהגיד מאיפה זה הגיע, אבל צריך לזכור שזה מגיע לנקודה הזאת, זה מגיע לשלב שהאבא ממשפחה אחת, כפעולה, כתגובה, לוקח סכין ודוקר, רוצח בלב את האבא מהמשפחה השנייה, ואתה אומר, למה הוא עושה את זה? זה משהו שהולך ומחלחל לו לאט לאט בראש, כי לאורך כל הסרט הוא נאבק להיות הדמות הזאת של האבא, והוא פשוט לא מצליח, הוא נכשל כל פעם מחדש, כעצם הסיטואציה שבה הוא נמצא, ואז כשהוא רואה אבא, בן אדם שיכול לקחת על עצמו את הדמות הזאת של אב, ולהצליח לעשות את זה, כי יש לו את הפריבילגיה לעשות את זה, זה צורם לו. מעבר לזה, אותו אבא של המשפחה העשירה, מיסטר פארק הזה, אתה יודע שהם מתחבאים בבית של העשירים, והם לא רוצים שהעשירים ידעו שהם שם, כי אז הם יגלו על כל מה שקרה שם. והאבא עושה כזה, יש פה ריח של מיסטר קים, של האבא, של הריח של...
זה כזה עצוב.
ריח של מחסן, ריח של זה, כאילו... וכן, וזה הריח של הבית שלהם, כי הם גרים בחורבה, כי זה מה שהם יכולים לאפשר לעצמם, וזה הריח שיש להם. ובתגובה הזאת, תגובה שאתה יודע, שהיא הכי כאילו, by the way כזה, הוא לא חשב על זה לרגע, כמה הוא מקטין אותו כבן אדם, הוא פשוט מקטין אותו, הוא פשוט קטלג אותו ברגע הזה שהוא עשה את זה, והוא מבין שאתה יודע שאין לו סיכוי לצאת מזה, כי זה חלק ממנו, זה הריח שלו. איך הוא יצא מזה? הוא לא יצא מזה, כי זה חלק ממנו, זה מגיע, אפשר להריח את זה ממנו כבר, את העוני. וכשהוא מבין כמה, כי אתה יודע, לאורך כל הסרט הם די נחמדים אחד לשני, הם פחות או יותר מעריכים אחד את השני, אבל מה שקורה זה שכאילו, ברגע הזה הוא מבין את הציניות של האמת, כאילו, כי הבן אדם הזה לעולם לא ישנה את איך שהוא תופס אותו, הוא רואה אותו כבן אדם שעובד עבורו, הוא רואה אותו ככל דבר שהוא ירצה שאני אעשה, אני אעשה כי אני ארוץ אחרי הכסף שהוא נותן לי. כשהוא מבקש ממנו להתחפש בתור אינדיאני במסיבת יום הולדת של הבן, אז הוא אומר לו, כן, תתלבש בתור אינדיאני וזה, אני אשלם לך על זה. כאילו, הוא מבין, כאילו, לא משנה כמה הוא ירצה שאני אשפיל את עצמי, לא משנה מה, הוא לא אכפת לו, הוא קונה את מה שהוא רוצה, מה זה רלוונטי, ובצורה הזאת הוא מלא את עצמו ומקטין את האנשים שלא שם, והוא כל כך לא נותן לזה חשיבות, כי זה ככה הוא חי.
감사합니다. 기로 워낙 잘하시나 봐요?
38선 밑으로는 골목까지 훤합니다. 핸들밥 30년 가까이 먹다 보니까 저절로 그리 됐지요.
저도 한 가지는 오래 하신 분들 중요합니다.
사실 이 직업이 단순하다면 단순합니다. 하지만 한 집안의 가장, 한 회사의 총수, 또는 그냥 뭐 고독한 한 남자와 매일 아침 이 길을 떠난다. 이건 일종의 동행이 아닐까? 이런 마음으로 하루하루 해왔습니다. 세월이 참 빠르네요. 네.
역시 코너링이 훌륭하시네요.
쉬워 보이도 이런 게 아주 기본적이면서도.
שלכם יום טוב או ערב טוב או whatever. ואללה, ניפגש בפרק הבא.
שבוע טוב. ביי.
ביי.
כירים היפויון ענגי סוגה הימקון משינן מיזה מנג'י נונן אוג'י ענקו פידו אוג'י ענה פסנג ממרן דבל פדה מייל היקבו